ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. עכשיו צריך להבין מתי התורה סופרת ימים. התורה סופרת שנים. אברהם אבינו שנפטר, כתוב שהיה בין 175 שנים, יצחק 180, וכן יעקב, בסוף ספר אותו, אמר כמה שנים, אמר לו, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 שנה. והמפרשים עמדו על זה, למה התורה סופרת ימים, ואומרת, ויהי ימי יעקב. מה זה ימי יעקב שני חייו? ויהי שני יעקב 7 שנים ו-40 שנה. מה העניין? אומר רבנו בחייא עליו השלום, כותב, כי ידוע שנים, הפסוק אומר, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. וכן החיים בעולם הבא נקראים בשם ימים. ככה אנחנו רואים הפסוק, למען יתבלך וארכת הימים. לאיפה? לעולם שכולו ארוך. וכן ראינו, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. לא אמר למען ירבו שניכם ושנות בניכם. ימיכם, מה העניין ימיכם? צריך לדעת שכל אדם נידון כל יום לאותו יום. בבוקר נותנים לו חיים ליום אחד. אנחנו כך מברכים בבוקר. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, מחזיר נשמות, לבקרים מתים. וכן פוקח עיוורים, זוקף כפופים, מתיר אסורים, וכן על זה הדרך. אז כל יום יש לו חיים, קצבת חיים ליום אחד. ומתי? בחצות הלילה, מתי שחצות, כפסוק אומר באיוב, וביד כל אדם יחתום, חותם על כל ה-24 שעות האחרונות, מה עשה או מה לא עשה, החסיר, שילים, למד, תיקן, כיוון בתפילה, כל מה שעשה, כל יום אחרי יום, ולפי הימים, כך נגזר עליו שם החיים בעולם הבא. אז החיים העיקריים, זה הולך לפי ימים ולא לפי שנים. זה cut out. לפי זה מובן מה שכתב רבנו בחיי בחובות הלבבות. כותב שם שמעשה היה שהיה איש אחד, חסיד, נסע לאיזה עיר בספרד ורצה להתגורר בה. בא להתגורר שם, אמר, איך אני אכיר את העיר? היום הולך שואל קבלן פלוני, קבלן אלמוני, תערוכה יש, אני יודע מה שיש עוד. תוכניות בני ביתך, בני עירך. הוא הלך ישר לבית העלמין. הלך לבית העלמין וביקר שם על המצבות, רצה לראות מי אלה יושבי העיר הזאת, מי אלה שוכני ארץ, אלה שוכני ארץ, הם באדמה. והראה דבר ותמה מאוד, דבר שלא ראה במהייו. מה ראה? ראה שכתוב שם על המצבה, פה נתמן פלוני הזקן שחי 12 שנה, 2 חודשים ועוד 3 ימים ו-4.5 שעות. 12 שנים. אחר כך הולך לעוד חלקה, אותו דבר. אחר כך רואה אפילו פחות. 7 שנים, 6 שנים. אמר בר מינן, איזה עיר זאת? איזה ארץ זאת? כולם מתים קטנים, ילדים, בחורים. ומה זה הימים? והוא כותב מספר השנים, מספר החודשים ומספר השעות והרגעים. בא לבית הכנסת, רואה שם אנשים כן מבוגרים, כמו כל עיר. ישב שם והתפלל. סיים את התפילה, היה שם איזה חכם, אמר לו, אני תמה היום מאוד, מה תמאת? אמרנו, הייתי בבית העלמין היום מהבוקר, וביקרתי שם, בכל החלקות, אולי למרבה, כתוב 14 שנה חי, לא יותר. איך זה יכול להיות? אמרנו, תקשיב, אנחנו פה בעיר לא סופרים את החיים שהאדם חי, אוכל, שותה, הולך לחתונות, מטייל, שר, שירים, מבלה, ואני יודע מה, אוכל פלאפל, הוא אוכל שווארמה, הוא הולך לאיזו מסעדה, הוא נסע לדובאי, לא עליכם, זה לא נקרא חיים. זה מבחינת מיטה ברמינן. כל אחד ואחד מאיתנו, כל יום, בסוף היום, עושה מרד החושבנה, כלומר, הוא בעל חשבונות, עושה חשבונות, כמה רגעים, כמה שעות, התפללתי, למדתי, קיימתי מצוות. בסוף היום, לפני שהולך לישון, רושם לו את זה בפנקס. סוף השבוע, מוצאי שבת, עושה סיכום של כל השבוע, ומצרף אותם כל 24 שעות יום. וכן, כל 7 פעמים 24, כותב שבוע. ובסוף החודש, עושה סיכום של כל החודש. וכך עושה גם בסוף השנה, ואז אנחנו, כשהוא נפטר, לוקחים את הפנקס שלו ורואים, עושים סיכום של כל השעות והרגעים והימים והשבועות והחודשים שהוא למד בהם תורה וקיים בהם מצוות. את זה ואת זה אנחנו כותבים על הקבר שלו, על המצבה, שיעמוד לו שם בעולם האמת. אז זה החיים העיקריים של האדם, לא מה שאחד ושתה. מה עכשיו הבנתי? אומר רבנו בחי, זה שאמר, ויקרבו ימי ישראל למות. הימים של האדם, מה זה הימים? מבאר ביאור נפלא מאוד. זה כך מובא גם בקבלה. לכל יום, רבותיי, יש בגד שלו. והראיה, שתקנו לנו לברך בבוקר, מלביש ערומים. וכי אדם יושן ערום בלילה, יושן פיג'אמה, או חצי בגדים, אני יודע מה שלובש, כל אחד מה שיש לו, יוכנס למיטה, בפרט כעת בחורף, לובש בגדים, ואחר כך בבוקר, נוטל ידיים, ומברך, מלביש ערומים. מה זה מלביש ערומים? אלא לכל יום יש בגד לנשמה של אותו יום. ועל זה אמר, לא תשכב בעבותו, כמי שלוקח, למשל, מלווה כסף לחברו, לוקח ממנו בגד כמשכון, אז צריך לבוא בלילה להחזיר לו את הבגד הלילה. כלומר, אומרת, יש כסות יום, יש כסות לילה. צריך להחזיר את זה. ואז יש לכל אדם ואדם בגד של הנשמה שלו. וזה, הבגד הזה שהיום, נגמר היום, כך כותב הרשש עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שבסוף היום, כשהוא הולך לישון, מחזיר את הבגד של היום הזה למעלה. והקדוש ברוך הוא נתן לו בגד בבוקר, כשהוא קם. אז יש אדם קורע את הבגד, עושה עוונות, מלכלך, מטנף, ו... אי אפשר ללבוש את הבגד, והנשמה עולה מסכנה ערומה, אין הבגד ללבוש, היא מתביישת שם. מה עושה הקדוש ברוך הוא מרחם עליה? נותן לה בגד משלו. את הבגד הזה, אם אפשר לתקן אותו, מתקן. אם אפשר לתקן, עושים אחר כך. לפעמים, אומר הרשש, הוא לא עושה אבון חמור מאוד שקורע את הבגד או משחית אותו, אלא רק מקמת אותו, או יש בו איזה קטם. ואז הקדוש ברוך הוא שולח אותו, שם יש מכבסה מיוחדת, מנקה אותו, מגהצת, ואז על זה אומר, נותן דייעף כוח. אז זה שכתינף את בגדו וקרע אותו, והרס אותו לגמרי, נותן לו בגד חדש. על זה אנחנו מברכים מדביש ערומים. ועל צעד שאם רק קלקל את הבגד והבגד תוקן וגוהץ וחובס, ברכים על זה נותן ליעף כוח. ולכן עכשיו מובן למה הגמרא אומרת שגם אם לא פשט את בגדיו, גם אם לא ישן, גם לא שכב במיטתו, לא עצם את עיניו, בכל זאת מברכים בחוט השחר. והגמרא משיבה מה הסיבה, מנמקת שכן על מנהגו של העולם נתקענו. המנהג של העולם בלילה ללכת לישון ונעצום את העיניים ולהירדם. אז על זה אומרים פוקח עברים, מתיר זוקף כפופים, מתיר אסורים, וכן על זה הדרך. נמצא שהחיים של האדם פה זה הימים שלו. שמה קורה? ויקרבו ימי ישראל למות, בשעת הפטירה של הצדיק, באים כל אותם הימים שהוא תיקן אותם, ועומדים מולו, ואז הוא סס ושמח, מתרצה, יודע שהוא עשה מצוות, אז שמח, מחזיר את נשמתו לבוראה, והיא עולה שם למעלה עם כל הבגדים האלה. עכשיו מובן גם אצל משה רבנו אומר לו, הן קרבו ימיך למות. מה זה ימיך? היה צריך לומר זמנך או שנותיך, מה זה ימיך? אלא באים יום יום. הצדיק כל יום שלו עשה בו מצוות ומעשים טובים. כן ראינו, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרבו ימי דוד למות. וכן ראינו גם כן אצל כל אחד ואחד שהימים שלו הם שבאים בשעת הפטירה. ולמה הם באים? אז הרב מעבר יבוק מביא ביאור נפלא מאוד. אומר ידוע שכשאדם מקיים מצווה צריך לקיים אותה, איך אמר הפסוק, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך, בכל לבבך בשני יצריך, בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך, בכל מאודך, בכל ממונך. דבר אחר, אמרה המשנה, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודד לו במאוד מאוד. אז אם כן, הוא צריך למסור נפש על קידוש השם. בכל מצווה צריך לכוון, אני מוכן למות לכבודו של השם יתברך. ואני מודה לו שנתן לי עוד רגע לחיות כדי ללמוד תורה, כדי להתפלל, כדי לקרוא קריאת שמע, כדי לתת צדקה, כדי לעשות מצוות. אבל לא בפועל, הוא עושה את זה רק בכוח, כמו שאמר רבי עקיבא. מה היה עם רבי עקיבא? לפני פטירתו, היה הגמרא אומרת, גחין וקרא קריאת שמע. התכופף, כופף את הראש שלו, והיה אומר שמע ישראל. שאלו אותו תלמידיו, רבנו עד כאן? אמר להם, כן, תדע לך, בכל לבבך בדקתי, בכל מאודך בדקתי, אבל בכל נפשך לאהבה בדיקה לי. אני רק כיוונתי, אבל בפועל לא הגעתי למצב כזה. בכל לבבך בשני יצריך רבי עקיבא היה בהתחלה עם הארץ, רק למד תורה, מסר נפשו על התורה. הרי בשביל זה הרגו אותו הרומאים, עם שמם וזכרם. וכן, בכל מאודך, רבי עקיבא היה בהתחלה אני. גמרא אומרת שהוא היה כל בוקר מוציא מהשערות של אשתו קש ותבן שנדבק לה בלילה. והיה אומר לה, מפייס אותה, היא אהבה לי, אהבה יהיב נליכי, ירושלם דדהבה. אם היה לי כסף, הייתי קונה לך ירושלים של זהב. מה זה? אז פני משה, בירושלמי שם מפרש, היה להם אז אנשים, התכשיט הכי יפה היה ציור כזה תבלית מזהב של ירושלים של זהב, היו תולות את זה על הבגדים שלהם. אז אמר לה, אני אקנה לך כזה. וככה באמת אחר כך התעשר רבי עקיבא. אמר רבי נדרים אומרת, משישה דברים רבי עקיבא התעשר. אז הוא עבד את השם גם בעוני, גם בעושר. אבל למסור נפשו בפועל עדיין לא. עכשיו באו הרומאים והם באים מסרקים בשרו במסרקות של ברזל. מסרקות של ברזל, עכשיו הוא שמח וצוחק. והיה, וכן אמר לו, הרום מבעד בייסורים, אתה או חרש אתה? מה זה? איך אתה? בשעה שקוראים לו את הבשר, הוא צוחק, שמח. אז זה המסירות נפש של רבי עקיבא, הייתה יותר מכל הצדיקים שהיו. ועלה במחשבה, מה זה זכה רבי עקיבא, זכותו תגן עלינו, שעשה, עבד את השם, ובשעת הפטירה, אז מה יוצא כעת? שהאדם עושה מצוות כל החיים שלו, אבל הוא לא מסר עצמו למיטה, למה עובדה הנה הוא חי. מתי זה? בשעת הפטירה, באים כל המצוות ועומדים מולו, ואומרים לו, תתקן אותנו. והוא באותה שעה מוסר את נפשו, מחזיר את נשמתו לבוראה, וזה נקרא שמקיים את כל המצוות באותה שעה. לפי זה מובן גם מה שכתוב בספרים, והביא את זה גם כן רבנו בחי, שיש עניין שאדם נמצא בשעה פטירת צדיק, נמצא באותה שעה. וזה יהיה מבוסר שלא יראה פני גיהנם, ויש לו חלק לעולם הבא. מאיפה ראייה? מהפסוק. פסוק אומר, לא יראה השחת, זה הפרק שאומרים לו עלינו בבתיהם של שמנחמים את האבלים. שם הוא אומר, לא יראה השחת. מה כתוב בפסוק אחריו? כי יראה חכמים ימותו. אז הוא לא יראה השחת, שחת זה אחד משבע שמות שיש לו לגיהנם. אז לא יראה את גיהנם. למה? כי יראה חכמים ימותו. נמצא בשעה פטירת צדיק, קדוש ברוך הוא מוחל לו את העוונות. הוא מהרהר תשובה באותו רגע, מוחל לו את העוונות. למה הצדיק אז מעלה את נשמתו למעלה, ואז אם הנשמה שהוא מעלה אותה, זה נקרא עלאת מעין נוקבין, ההתעררותא דבטלתא, ההתעוררות שיש לצדיק פה, מעלה את כל המצוות שעשה כל ימיו. אז אתה כעת נמצא בשעה פטירת צדיק, אתה רואה כאילו הנשמה שלך רואה את כל המצוות שעשה בסתר, בגלוי, ביום, בלילה, בכל הימים, בכל ימי חייו, הכל נתקן עכשיו. שם מובן, ויקרבו ימי ישראל למות, הם באים באותה שעה כדי להיות מתוקנים. ולכן הרשש אומר, יעקב אבינו עליו השלום זכה כל הימים שלו שלמים, משה רבנו כל הימים שלו שלמים, דוד המלך ויקרבו ימי דוד למות, כולם אף יום לא היה בו שום כתם. מה נעשה אנחנו שאדם לפעמים נכשל באיזה עבירה, אולי בשוגג, אולי במזיד, אולי באונס, אולי ברצון, מי יכול לדעת? אומר הרשש, יתקן יום אחר כנגדו. מה זה יום אחר? נגיד, הוא חטא בשבת, דיבר דברי חול בשבת. אז איך יחפר? אז השבת הזו עלתה למעלה, היא חסרה. יבוא שבת הבאה, ויבוא מישהו ידבר איתו דברים בטלים, והוא לא ידבר. יגיד לו, בשבת לא מדברים דברי חול. אז הוא מתקן השבת הזאת, השבת שעברה. יבוא יום ראשון, יתקן את כל ימי ראשון שעברו בימי חייו ויחפר עליהם. וכן אם דילג איזו תפילה או לא אמר אותה כהוגן, יבוא היום הבא, אבל לא יום אחרי יום, כי כל יום יש לו מדרגה אחרת. שבעה ימים בשבוע, שבע מדרגות הם. אני צריך לבוא יום הראשון הבא, יתקן כל הימי ראשון שעברו. יום שני הבא, כל ימי שני שעברו. וכן שלישי, רביעי, חמישי, שישי, וגם שבת. אז כך וזה מתקן את כולם.
אבל את זה למדנו לגבי ראש השנה.
מה אתה אומר?
את זה למדנו לגבי עשרת ימי תשובה.
אז גם, אז כל יום אנחנו נעשה עשרת ימי תשובה. עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, רבנו הארי מפורש אומר שתדע שמה שאנחנו מתקנים בראש השנה וימים נוראים ויום הכיפורים, למשל השנה היה תפשין פי א', אז עשו תשובה, התפללו, אנחנו תיקנו רק חלק אחד של תפשין פי א', ותיקנו מתפשין פי ת החלק השני. תשע"ט, החלק השלישי. אז תשע"ט, זאת אומרת השנה, בתשפ"א, השלמנו את תשע"ט בחינת ייחוד, וזה עלה למעלה. כשתי שנים אחורה, עדיין מצפים לנו שנתקן אותם. אז כל יום כנגד אותו היום. למשל היום זה היה היום תזיין בטבת, הלילה יוזיין, אז הלילה אנחנו מתקנים יוזיין בטבת של שנה שעברה, ויוזיין בטבת די אשתקד, אשתקד זה לפני שנתיים. והיוזיין בטבת של עכשיו, השלוש שנים, תמיד אתה מתקן שלוש, אבל בשלוש מדרגות, יש חיצון, אמצעי ופנימי. אז חיצון של תפשין פא', תיכון שזה אמצעי של תפשין פא', ופנימי אתה משלים של תפשין עין ת'. ככה זה כל החיים, עד הרגע שהאדם מחזיר נשמתו לבוראה. אז אם כן, יש קשר גם בין הימים, בין השבועות, בין השנים, השמיתות, היובלות, הכל, הכל אשר לכל, במספר ובמשקל. עכשיו מובן מה זה ויקרבו ימי ישראל למות, שכל יום ויום, רבנו חיים בן עטר, שהוא ביאור מעין זה, אבל יותר עמוק. הוא כותב, תדע למעלה, לא גוזרים כמה שנים אדם יחיה, וכמה ימים יחיה, לא. אלא גוזרים כמה פעמים יקיים מצוות תפילין, כמה זמן הוא ילמד תורה, כמה דיבורים בתורה הוא ישלים, כמה מצוות כיבוד אביהם הוא יקיים, כמה פעמים יעשה מצוות צדקה. ואז מחכים לו עד שישלים את כל המכסה ששלחו אותו לכאן. לפי זה, זה החיים של האדם. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מוסיף, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תמיד, שיעריך ימינו בטוב, שנותנו בנעימים. אז הוא גוזר עלינו עוד, הוא רואה הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, אומר, הוא רואה הקדוש ברוך הוא שמשתלם להשקיע באיש הזה. הרי האדם שהולך לבנק, מה הוא שואל? איזה תשואה יש, מאיזה קרן השתלמות, או לאיזה זה להשקיע. אומרים לו, תשמע, תשקיע בזה, תשקיע בזה. אז הקדוש ברוך הוא רואה מי זה שמנצל את החיים ועושה בהם מצוות, נותן לו עוד חיים. אז זה מה, כי בי ירבו ימיך, וגם ויוסיפו לך שנות. למה יוסיפו? כי נגזר עליו התחלה למות יותר צעיר. אבל רואה הקדוש ברוך הוא שהוא מנצל כל יום וכל שעה וכל שנה, נותן לו עוד חיים לחיות. יראת אדוני תוסיף חיים. פחת להגיד שם השם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז עכשיו מובן למה אמר ויהי ימי יעקב ויקרבו ימי ישראל למות, באו כל הימים לפניו ועמדו בשביל שיתקן אותם וישלים אותם בפועל בשעת הפטירה שלו ממש. ולא רק זה, גם הבגדים של הימים, לכל יום יש בגד. לפעמים איזה בגד חסר או מלוכלך או חלילה וחס קרוע, אז הוא צריך לתקן את כולם. ואז זה למען ירבו ימיכם וארכת הימים, הם קרבו ימיו, וכן על זה הדרך. אחרי זה ויקרא לבנו ליוסף. מה העניין שקרה ליוסף? אלא אומר המעשה, המדרש מביא, מעשה היה באחד שהזמינו אותו למשפט, לא עליכם. מי תפס אותו? מס הכנסה. תפס אותו המכס, שהבריח הרבה כסף, הביא, כמו אחד הביא, היה שמה, בגוי, היה ערבי, מה שמו, היה בדובאי, הביא משם, הבריח במכס, אייפון מזהב, משובץ אבנים טובות, כן? אז תפסו אותו. תפסו אותו, הם אחד מרשין על השני, ברוך השם, כן ירבו. אז בקיצור, תפסו אותו, עכשיו עושים לו משפט. אז אומר, היה אחד, הזמינו אותו למשפט. והוא הלך לאורך דין, אמר לו, וואו, זה משפט קשה, כבד, כבד מאוד. אתה צריך הרבה סוללה של עורכי דין. הלך לחפש, קרא לחברים שלו. אמר להם, תראו, ביום פלוני אלמוני הוא צריך ללכת לבית המשפט. אמרו לו, אתה יודע מה, אנחנו, איך אומרים היום? נחזיק לך אצבעות. יענו, אנחנו נמחה לך כפיים. זהו, זה הכל. טוב, אמר איזה, זה חברים זה. הלך, חיפש את אחד הקרובים היותר, מעגל היותר קרוב אליו. אמרו לו, אנחנו ביום המשפט נבוא אליך, נלווה אותך, נאחל לך הצלחה, ומקסימום אני מכיר איזה עורך דין, אני אדבר איתו גם, שהוא יבוא ידבר בשבילך. אמר, טוב, אבל אף אחד לא יכול לעזור לי, אני רואה. הלך אחר כך לאשתו, בניו ובנותיו, שכל החיים הוא עבד בשבילם. וקנה להם דירות, ומה לא עשה בשבילם, כל תומסר נפשו עליהם. אמר להם, תראו, יש לו משפט. אמרו לו, בסדר, אנחנו נבוא, נלווה אותו עד בית המשפט, ולא יותר מזה. אמר, ככה זה חיים, החיים שלנו חיים בוגדים. אתה רואה, אין אף אחד, זה כמו שם שחור צהוב, בורחים אחד אחד, האכברים בורחים מהספינה שטובעת. זה מסכן, עוד לא התעורר גם, צוי ישן, זה חבר של ידידיה. הקיצור, כן. זה סופו של דבר, מסכן, אסור לצחוק על אדם בשעת, זה, כן, בשעת הנפילה, שם ישמור. אז בקיצור הדברים, זה, אומר ככה זה האדם. בא אחד, אמר לו, תשמע, אני חבר שלך, ידיד שלך בנפש, אוהב אותך בנפש. אתה תשב בבית, אני אגיד שאתה, הוא חולה, ואני אלך, אשב בבית המשפט, אני אטען כל הטענות, ואני אפוצץ את התיק ואשבור אותו ורסק אותו לרסיסים. עד שהתובע יסתום את הפה, ואז קטגור, אין קטגור, אין כלום. אומר, ככה זה האדם. מגיע הזמן פטירתו, הולך אצל החברים שלו שבילה איתם, אכל איתם, שתה איתם, פיצח איתם, פיסטוקים, איפה הוא? וישן איתם נרגילה, מה? לא נפצע, זה כן. אחת ל-30 יום. וקיצור, זה אומרים, לא, אנחנו נחזיק לך אצבעות, אנחנו זה, נתפלל עליך. נשלח מקסימום מטעם מקבי אש, זר פרחים. טוב, הלך אחר כך אצל בני המשפחה. אמרו לו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו נלווה אותו בלוויה, ונדאג שיבוא איזה ספדן, יגיד זה, ויגיד יושב בסתר עליון, על כפיים יישאונך, פתיגו בעבר רגליך. וכן זה הדרך. בסוף מי בא? יצר הטוב. זה שעשה, אדם עשה תורה ומצוות. באה התורה, באה עם המצוות שעשה. אומרים לו, אתה אל תדאג, תבוא ביום הדין. אנחנו נעמוד ונעיד עליך שאתה למדת תורה. כמו בגמרא, לא מובן שם, היה תמיד חכם נפטר בזמן התלמוד. באה אישה אחת לבית המדרש, אמרה להם, בעלה. היה ערירי מסכן, אין לו בנים, אין לו כלום, נפטר בחצי ימיו, מת. אז בבקשה בואו תפלו בו. הלכו לשם, ראו אותו מוטל במיטה, לא עליכם, מת. לקחו אותו, רחצו אותו, הבישו אותו תכריכים, והיא הייתה צועקת, תספידו אותו, למד תורה, עסק בתורה, מסר נפשו, מימיו לא נסע עיניו לשום מקום. טוב, ליוו אותו, לקחו אותו לבית הקברות, והיא הייתה מטפחת ומקוננת עליו ומספידה אותו ומספרת להם את מעשיו, והם הספידו אותו, עשו לו כל מה שצריך, קראו עליו קדיש, תמנו אותו באדמה. אמרו החכמים, בסדר, עכשיו מה עם האישה החיה? צריכה זה, יש לה מי לפרנס אותה? שאלו אותה, איפה את גרה? מי את? אני גר בבית שלו. אבל מי את? מה שמך? מה עשייך? מה את צריכה? אמרה, אני לא צריכה כלום, יש לי הכל. אז מה, אבל מי את? אמרה להם, אני קוראים לי חגיגה. מה זה חגיגה? לא שמענו שם חגיגה. בסוף אמרה, היא מסכת חגיגה. הוא למד מסכת חגיגה עם כל הפרטים וכל ההלכות וכל הלימודים וכל הפירושים שיש באותה מסכת. אותה מסכת היא ליוותה אותו בקבר. אז זה אמר, בשוכבך תשמור עליך והקיצות ביתן לך, תנחה אותך בעולם הזה. שוכבך תשמור עליך חוץ מכם בקבר. והקיצות תשחיך לתחיית המתים. הגמרא הביאה את המעשה שאדם ילמד מפה מוסר השכל. אז מה עשה? קרא לבנו ליוסף. למה קרא לבנו ליוסף? כיוון שבנו זה ידיד נפשו והוא ממלא מקומו כדי שהוא יבוא לו ביום הדין. תאר לך, יעקב אבינו בחיר האבות צריך עורך דין, צריך מישהו שיטפל בו. אז הלך, קרא לבנו ליוסף וכו'. עכשיו יש עוד שאלה, למה התחיל ויחי יעקב? אחר כך אמר, ויקרבו ימי ישראל למות. מה, למה שינה? פעם קורא לו יעקב, עכשיו קורא לו ישראל. אלא המשנה במסכת סנהדרין, מה אומרת? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כשהוא אמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, משמע לכולם יש. אחרי זה משנה שנייה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה וכולי, ועוד יש שם גם בשביל לא מאמין דברי חכמים, השם מצילנו. רשימה ארוכה שם, בר מינן, לא, אתה לא גומר. אז הוא אומר, מה זה, איך זה יכול להיות ואלו שאין להם חלק? אלא יש ישראל ויש יעקב. ישראל ידוע ככה, המדרש אומר, אותיות לי ראש. הנשמה שלו בראש כל הזמן, עטרה על ראשו, ואז כל הזמן הוא חושב רק בעבודת השם, בקיום המצוות. זה נקרא ישראל, זה מעלה גדולה. למה תאמר יעקב ודבר ישראל? וכן, כי לא נחש ביעקב ולא ראה עמל בישראל. בלי סוף אתה רואה בפרשת בלק הרבה כאלה, יש דוגמאות כאלה. אז זה ישראל. אבל כשהוא עושה מעשים לא טובים, מוריד את הנשמה שלו לעקב. יוד עקב. יוד זה הנשמה, היא בעקב, לא עלינו. ויעקב. זה בחינה לא כל כך טובה. אמר, ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויקרבו ימי ישראל, שהוא היה שלם. הוא מושלם, זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה זכה ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו וכולי. אחרי זה מה אמר לו? ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברן במצרים. מה כתב רש"י? חסד ואמת, חסד שהוא לא מצפה לקבל שכר. חסד ואמת. ותגיד לי, אין לזה שכר מהשמיים? הרי ידוע, אין לך מצוות עשה גמילות חסד כמו מי שמלווה את המת, אפילו 400, כל שכן אם הוא מספיד אותו, כל שכן אם הוא קובר אותו, כל שכן אם הוא דואג לו לכל מיני צרכים שהוא צריך, או עושה לו השכבות וכדומה, אז יש לו שכר מהשמיים. מה זה לא מצפה לקבל שכר? וכי יש מצווה בלי שכר? לא יכול להיות דבר כזה. זאת ועוד שקושיה. גמרא מסכת כתובות אומרת שאם אדם אומר לאשתו, אני לא רוצה שתלכי לבית הזה, אומרת לו לא, היא הולכת, אחות, חברה שלה מת עליה אביה, היא רוצה לנחם אותו, לא, אני לא מרשה לך ללכת, לא יכול. למה? אומרת הגמרא, מנדה שפה דספדונה, מנדה לבי לבונה, מה שאדם עושה לאחרים, עושים גם לו. אז הנה, יש שכר, הוא הולך לנחם אבלים, גם הוא שיהיה לא לכם, לא יבוא ולא יהיה, גם כן ינחמו אותו. עוד יותר היה רבי יוסף חזן, היה ראשון לציון פה בירושלים, ואז הוא עליו השלום היה אח של הסבא של רבי חיים פלאצ'י, אחיו של חיים דוד, אחיו אחד בדרה קראו לו, זה רבי חיים דוד, זה סבו של רבי חיים פלאצ'י. אחיו היה רב יוסף חזן. רב יוסף חזן היה חריף מאוד, הוא מקשה, אומר, תגיד לי מה לא שכר? כתוב פירוש, הוא אומר לו אחרי זה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. הוא נותן לו שכר ליוסף, הוא אומר לו, תעלה אותי לארץ ישראל וקברתני בקבורתם, תיקח אותו למערת המכפלה ושם תקבור אותו, והוא מתנצל על רחל למה הוא קבר אותה בדרך וכולי, והוא מבקש ממנו. אז הנה הוא נותן לו גם מתנה את העיר שכם. אז מה אתה אומר שזה לא מקבל שכר? מה העניין לא לקבל שכר? אז הוא אומר, לא, הכוונה שאדם הולך לדבות מת או לקבור מת, אז הוא לא מאמין שהוא ימות גם כן וגם אותו יקברו. הוא אומר, אני אשאר חיים. אני פעם פגשתי איזה קבלן כבר בגיל 80, קבלן עשיר, אז הוא מספר לי שהוא יש לו תוכניות בנייה בכמה מקומות, הוא הראה לי את המפה שלו בארץ, לעבודה לעוד 60 שנה. הוא בן 80, הוא מתכנן לעוד 60. אז רציתי לדעת, הוא מדבר ברצינות, אמר לי, כן, מדבר איתך במלוא הרצינות. אתה יודע כמה השקעות יש לי, כמה תוכניות, אני יושב עם האדריכלים, יושב עם המהנדסים, ועם העיריות והמועצות וכולי, משלם להם שוחד, משמן את הגלגלים כמו שצריך, לאורך ימים ושנים. הוא חושב שהוא לא ימות לעולם. אז זה אומר, לא מצפה לקבל שכר, הוא לא חושב על זה שיבוא יום וגם הוא ימות. הוא חושב שהוא יחיה לנצח. אז זה שאמר חסד ואמת. מה אמר? אל נא תקברן במצרים. למה? מה יש במצרים? אז הראשי הביא כמה פירושים בשם המדרש. המדרש כתב, טעם ראשון שעתיד להיות כל האפר של הכינים. ואז יהיה האפר של הכינים, אז גם המתים יסבלו שם. אז הוא אומר, יעקב, אני לא רוצה לסבול מכת כינים, אז תיקח אותו, יקבר אותו בארץ ישראל, שם במערת המכפלה. זה טעם אחד. טעם שני, הוא אמר לו שלא יעשו ממנו עבודה זרה. למה עבודה זרה? כי עד שבא יעקב היה רעב. וכמה היה צריך להיות שנים רעב? 7 שנים, לפי החלום שקראנו בשבוע שעבר, במקץ, 7 פרות רעות, אז 7 שנים. מה אומר יוסף לאביו? כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. והגמרא אומרת שבא יעקב למצרים, נפסק הרעב, ולא רק זה, אלא הנילוס עלה לקראתו, לכבוד יעקב אבינו. כמו הבאר שם בארם נהריים, שהוא הגיע לשם, אז גם כן המים עלו לקראתו, ולכן לבן רצה להשאיר אותו. הוא הלך פיתה את החברים שלו בעיר, אמר להם, בואו נרמה את יעקב, נשאיר אותו כאן, למה יעקב פה, אז הבאר יש לנו מלא מים, והמקום עשיר במים, אז בבקשה. אז אם כן, ימות יעקב אבינו, יעשו ממנו עבודה זרה, יעשו ממנו אלהות, אז הוא פחד מזה. לכן אמר, אני לא רוצה להיקבר פה שלא יעשו ממנו עבודה זרה. המדרש ממשיך ואומר, ואמר יעקב ליוסף, תדע, נפשי יוצאת ממני. מה פירוש נפשי יוצאת ממני? אני רוצה שתיקח אותו, הוא אומר שיקח אותו ממצרים, תוציא אותו רגע קודם, מיד שיפטר תיקח אותו לארץ ישראל, נפשי יוצאת ממני. אז הסבירו ככה, יש חקירה בהלכה, מה שאמרנו מקודם שיעשו עם יעקב אבינו עבודה זרה, השאלה אם אדם רואה שעושים ממנו עבודה זרה. היום זה מצוי, לוקח איזה בן אדם, זה אלוהים שלו, משתהווה לו, הולך אליו, הוא אומר לו אתה תסדר לי את העניינים למעלה, תתפלל עליי, הוא לא חוזר בתשובה, לא כלום, הוא נותן לו רק איזה $10,000 דמי כניסה ואחר כך דמי כביסה גם וכדומה, הוא מסדר לו את כל העניינים. זה אלוהות. אז השאלה אם אחד כזה שמחלוקת בפוסקים, האם חייב למסור עצמו על קידוש השם, מה פירוש? הרי אם אדם אומרים לו לעבוד עבודה זרה, יהרג ואל יעבור. כל העבירות שבתורה, אפילו שבת החמורה, יעבור ולא יהרג. אבל חוץ משלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יהרג ואל יעבור. אז זה יהרג על מה? שאומרים לא לעבוד עבודה זרה. אבל כאן לא אומרים לא לעבוד, אלא עובדים אותו. אז הוא צריך למסור נפשו על קידוש השם, להרג ולא יעבור. דעת הרמב״ם שכן. אז יעקב אבינו סובר כמו הרמב״ם. לכן אמר לו שלא יעשו ממני עבודה זרה, ועוד זה, לכן אמר לו נפשי יוצאת ממני, מוכן למות, ושלא יעשו אותו עבודה זרה. אחר כך יש טעם שלישי בגמרא מובא, שלא יסבול צער בחילות, רש"י הביא את זה. הגמרא במסכת כתובות מה כותבת? שיחיו מתיך, נבלתי יקומון, יקיצו ירננו שוכני עפר. איפה? בארץ ישראל. אז הגמרא שואלת בשלמה המתים שנקברו בארץ יקומו כאן, אבל המתים שנקברו בחוץ לארץ כמו אבייר, אבה, אומרים שהם קבורים פה, אני יודע, אבל יש עוד רב זביד, רב ששת ועוד הרבה גדולי ישראל שנפטרו ונקברו בחוץ לארץ, מה יהיה איתם? כמו תגיד הרבי חיים פלאצ'י, קבור בחוץ לארץ, אלא עושה להם מחילות, מנהרות תת-קרקעיות, מתגלגלים ובאים ויוצאים בארץ ישראל. למה? אם יחיו בחוץ לארץ זה לא חיים, לא יוכלו להחזיק. אבל מתי יהיה החיים שלו קבועים ושלמים? אם הוא קם בארץ ישראל. אז זה צער גלגול מחילות, אז זה צער מסוים. לכן אמר לו יעקב אבינו, בבקשה אל תקברני במצרים, לא רוצה לסבול גלגול מחילות. אז אמרו, למה צריך גם את הטעם הזה? אמרת כבר, היה כינים. מה חסר לטעם הראשון שלא יהיה כינים? בשביל להביא עוד טעם של גלגול מחילות. אלא גם לזה יש תירוץ. והביא רבי יוסף חזן, עליו השלום, אומר, הרי איפה היה 10 מכות שאנחנו קוראים בליל הסדר? איפה זה היה? במצרים. בארץ גושן היה?
לא.
לא. כל בני ישראל היה אור במושבותם. אז רק בארץ גושן, כך הפסוק אומר, לא היה ברד. ברד, הרבה, חושך, הכל היה במצרים. בלכה הרה. אבל בשמה, איפה ארץ גושן? לא היה. אז אם כן, מה אתה מפחד שיקינים? לא יקינים בארץ גושן. יקברו אותו בגושן, וגמרנו. אמר, לא, אבל יש טעם אחר. טעם של גלגול מחילות. אני רוצה, שהוא רוצה, יעקב אבינו, שיקברו אותו בארץ ישראל, כדי שלא יתגלגל בתחיית המתים. ועוד טעם, הנה חינמה, בגלל שהוא רוצה להיות מרכבה על השכינה. למה? מערת המכפלה, מראה אומרת, מה היא נקראת? היא נקראת שמה קריית ארבע. למה ארבע? השם ארבע זוגות שקבורים שם. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אז ארבע זוגות. אז הוא רוצה להיות מרכבה על השכינה. אז אם אברהם, יצחק, יעקב ואדם הראשון, ביחד הם ארבע. או אם תרצה תכניס דוד. זה היינו אח דוד, אותה נשמה. הרי אדם כזה, אומר יעקב אבינו, יש עוד טעם, גם אם תאמר שאין זה, אין כל המעלות האלה, אבל בכל זאת אני רוצה להיות יחד. וכך כותב הרמק. הרמק אומר שאמר יעקב, אני רוצה להיות דווקא בארץ ישראל. מה יש בארץ ישראל? אומר, ארץ ישראל כנגד מקדש העליון. תראה מה זה, מקדש העליון. אז הוא יושב פה ויקבר פה, כאילו נקבר במקדש של למעלה. ולכן ביקש יעקב אבינו שלא יקבר בחוץ לארץ. דבר, חוץ לארץ יש שם השר של אותה מדינה. תאר לך שימות בטורקיה בר מינן, יבוא השר של טורקיה ויקח את הנשמה שלו, יעלה אותה למעלה. אוי ואבוי. אבל פה בארץ ישראל זה תמיד עיני השם אלוהיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. וגם עוד דבר, מה יש בארץ ישראל? המיטה של האדם על ידי המלאך גבריאל, כך מביא רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם בשם הרמק, שאלה שנפטרים בחוץ לארץ, מלאך אכזרי לוקח אותם. מי זה סמחמם הרשע? הוא אכזר. אז יש הצער גדול לנשמה. אבל זה שנפטר פה והוציא את נשמתו בארץ ישראל, זה על ידי המלאך גבריאל שהוא רחמים. אז לכן אמר בבקשה אל נא תקברן במצרים. ועוד, אם אדם לא הלינו אותו פה אלא מיד קברו אותו, אין תומעה, לא שייך בו תומעה. אז זה מעלה גדולה. וכן אין חילול השם, אין חיבות הקבר, סליחה, חיבות הקבר לא יהיה לו. מי שנקבר בארץ ישראל, ככה ברייתא אומרת, לא רואה חיבות הקבר לעולם, אז הוא רוצה להינצל מכל זה. והטעם הנוסף שאמרנו, הוא רוצה לקבר עם האבות ולהיות מרכבה. ותראה מה כתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, חבל שהבריות לא יודעים מי זה היה יעקב אבינו, שאם היו יודעים מי זה יעקב היו מלחכים את האפר ומנשקים את האדמה מרחק 12 קילומטר מהקבר שלו. תאר לך מה זה יעקב אבינו. אפילו אברהם, כל המעשים טובים שעשה, 10 ניסיונות, ויצחק, בסוף רק יעקב שהוא סבל כל ימיו, זה מעלתו גדולה, בחיר שבאבות. לכן אמר עליו, אני רוצה עד נא תקברני במצרים וסתני במצרים. אחרי זה הודיעו ליוסף, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. אז ויקח את מנשה ואת אפרים והלך אליו. למה ביקש את יוסף? ביקש כיוון שבידו, הגמרא אומרת שבידו העניין, הוא היה מלך במצרים, אז הוא יכול לתת הוראה שיקחו את יעקב לקבור אותו בארץ ישראל. אז אכן קרא אותו שהוא תלוי בו הדבר. אומר, מה העניין שיעקב אבינו, הנה אביך החולה? הגמרא אומרת שיעקב הראשון בעולם שהיה חולה, לפני כן לא היה אף אדם חולה. מה העניין? אלא אדם היה הולך ברחוב ופתאום מתעטש ונפטר. ככה היה. בא יעקב אבינו, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איזה מיטה זאת? זה דבר מבהיל. אדם הולך ברחוב, באמצע הרחוב, אדם מדבר עם החבר שלו, באמצע שמדבר פתאום נופל ומת. איזה מיטה משונה, מיטה חטופה. אז אמר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, לפחות יהיה חולה איזה 3 ימים, כדי שבניו, קרוביו, מכריו, יבואו לבקר אותו, ייפרדו ממנו, יתכוננו, יחשבו קצת, ואז ייפטר, ילך לבית עולמו. אמר לו, בסדר, מתחיל ממנו. ממנו הוא מתחיל. ולכן, הנה, זה הראשון, הנה אביך חולה. אז הוא קיבל. מה היה? היה אומר, אותו דבר הפוסקים כתבו, שאם אדם מתעטש היום, צריך לומר לישועתך קיוויתי אדוני היום. לא נזרים בזה כולם, לא יודעים את ההלכה. זה הלכה. לא כתוב מה. כל הגוף נהיה חום גבוה. לא היה קורונה אז, חס ושלום. אז אומר לישועתך קיוויתי אדוני, למה אני מודה לשם שאני בחיים. איתוש, הגמרא אומרת לחולה, סימן טוב. יש כמה דברים שהם סימנים טובים לחולה. אחד מהם חלום, אחד מהם זעה, אחד מהם מתעטש. לכן אומרים לו לחיים טובים. אבל כתוב בהלכה שיזהר, לא יגיד לו תודה, אלא קודם יגיד לשואלתך קיוויתי אדוני, יודה לשם, ואחר כך יודה לזה שמברך אותו על האיתוש. מאיפה למדנו? שם בן נוח. מה היה? שאברהם אבינו חוזר מהמלחמה עם ארבעה מלאכים, כדור לעומר ואמרפל, מחשמם והניה וכל אלה, נסרדלה, שמש עם ירכב. חזר משם, יצא ש... מה כתוב שם? אמר, כי צדק מלך שלם, זה המלך של ירושלים, הוציא לחם ויין. והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, ברוך אברהם לאל עליון. ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. גמרא אומרת, הוא היה כהן, והפסיד את הכהונה, בגלל שהקדים כבוד העבד לכבוד האדון. קודם ברך את אברהם, אחר כך ברך את הקדוש ברוך הוא. ואסור היה לעשות כן, אז צריך לברך קודם את הקדוש ברוך הוא, אחר כך את אברהם. אותו הדבר גם פה. גם פה הוא בא, אם אדם מתעטש, צריך קודם לברך את הקדוש ברוך הוא, יגיד ישועתך קיוויתי אדוני, ואחרי זה יאמר לו תודה רבה. לפעמים יש אחד אומר, היה אומר בקרוב אצלך. זאת אומרת, גם הוא יחיה, שיהיה לו חיים. אז זה אומר, אם כן, כשהקדים, והגמרא בנדרים, שמה אומרת את המעשה הזה שאמרנו, בנדרים למד ב', בגלל ששם הקדים, לכן הפסיד. כך הביא הרב יביע עומר עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אומר, לכן אמר לו, הנה אביך חולה. אז הוא מספר לו, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, ויקבריה שם. מה זה ויקבריה שם? בדרך אפרת. אז רש"י אומר, על פי הדיבור, כהגמרא גם אומרת, קדוש ברוך הוא ציווה את יעקב אבינו לקבור את רחל במקום שהיא מתה. יש מהמפרשים שכתבו, בגלל שהיא בשעת הלידה יצא ממנה חוץ מכם דם, וצריך לקבור את הדם הזה, וגם הבגדים שלה התלכלכו, אז לכן קבר אותה עם הבגדים שם, וזה קבר רחל, עם הצוות קבורת רחל עד היום. אז ויקבריה שם, על פי הדיבור. ולמה על פי הדיבור? גמרא אומרת שעתידים ישראל יגלות, ושיעברו בגלות, יעברו דרך קבר רחל, ואז היא תצא ותתפלל עליהם, ובזכותה יגאל אותנו. כמו שהיה בזמן החורבן, שבאה רחל ואמרה, תזכור שאני הכנסתי את צרתי לביתי, וגיליתי לה את כל הסימנים שנתן לי יעקב בעלי, ולא הוצאתי אותה לחרפה. ואתה מלך מלא רחמים, מדוע קינית לעבודה זרה שאין בה ממש? מורבי עליו השלום, שהיום הפטירה שלו היה אומר, מה זה קינאת, אומר אני לעניות דעתי, כך היה אומר, חוץ מכבודו, לעניות דעתו. זה יותר מהקל וחומר. למה? שמה רחל הכניסה היא בידיים שלה את לאה אצלה לחדר תחת המיטה. אבל ישראל הכניסו את העבודה זרה, זה לא הקדוש ברוך הוא הכניס, אלא הם הכניסו. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן רשות, אבל הם הכניסו ביד. אמר אז זה טענה עוד יותר חזקה, ומוסיף שמה, אבל צריך אדם גדול שיטען את הטענה הזאת. ככה היה כל חייו, היה טוען טענות על הגאולה, כמה מתי תבוא הגאולה. אז זה אומר, וכן אמר שם על פי הדיבור, אז ויקברי השם, כי רחל עתידה להתפלל עלינו. וגם כתוב בפרשת וישלח, שם הזוהר אומר שכשיבוא משיח הוא יעבור דרך קבר רחל, והיא תצא מקברה ותחבק אותו ותנשק אותו. אז לא יהיו שם אלה שיצעקו פריצות וזה, רחל אמנו תנשק אותו, ואז היא תגיד לו, הולך קודם לעבוד, תעיר אותם, ואחר כך תבוא לירושלים ונבנה את ירושלים, וככה יהיה. אז הוא אומר, אם כן, היא מבקשת עלינו, ולכן כל לילה בחצות רחל צועקת והולכת למקום המקדש, כמו שכתוב בזוהר, על משכבי בלילות. איפה זה משכבי בלילות? מקום שהשכינה הייתה שורה בבית קודש הקודשים. ביקשתי את שאהבה נפשי, היא הולכת לחפש את הקדוש ברוך הוא, ביקשתי ולא מצטים, ויושבת ומייללת רבע הלילה, מחצות עד שלושת רבעי הלילה, עד שבשלושת רבעי הלילה יורד הקדוש ברוך הוא מלמעלה ומפייס אותה, מעלה אותה איתו למעלה ומנחם אותה. אז רחל מבכה על בניה. מה זה מבכה? לא רק בוכה, אלא מבכה את אחרים. 390 רקיעים כמניין שמיים בוכים עם רחל אמנו כל לילה בחצות. וכמה אדם צריך להיזהר בחצות. אבא היה אומר, אדם שלא אומר תיקון חצות יודע למה דומה? לאדם ששומע את האמא שלו, שבו אותה ושמו אותה בתוך בור, והיא צועקת, אבני, הבן שלי תציל אותי, והוא לא שומע, הולך לישון, שומע רדיו, וזה גולש, עושה כל מיני שטויות, אוכל, שותה, משחק, במקום להגיד תיקון חצות. ומי אומר תיקון חצות, מה זוכה? וואי וואי, איזה דברים בעולם, כל העוונות שלו נמחלות. זוכה לבנים צדיקים, ואחר כך זוכה למקום מיוחד בגן העדן, יחד עם הצדיקים ועם משיח צדקנו, וזוכה שנפתח ליבו בתורה, זוכה שהתפילות שלו מתקבלות ומתקיימות, זוכה לראות בנחמה לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא יושב יחד עם מלך המשיח. תן לך איזה מתנות אדם זוכה שאומר תיקון חצות. ואנחנו, אני אומר לעצמי, עצלים עד שאומרים תיקון חצות וכו'. אז רחל אמנו היא מבכה על בניה. אומר רבנו הרי, רחל, כמה יוצא רחל גמטריה?
238.
דמעה, כמה יוצא דמעה?
119.
דלת מם, עין ה. דלת ו-9. מם ועין, 119. פעמיים דמעה, דמעה מעין אחת, דמעה מעין השנייה, יוצא גמטרי רחל. אז זה רחל מבכה על בניה. אז זה אדם מוריד שתי דמעות בחצות הלילה, זוכה איזה מעלות. ואז הוא מכניע את כל אויביו תחת רגליו. זה המעלה שלו. לכן מעלה של תיקון חצות גדולה מאוד. הלילה זה הפטירה של מור אבי עליו השלום. לפני 46 שנים הלך לעולמו, בעוונותינו הרבים.
לא היה נהנה מאחרים בכלל. אמר לי חכם עובדיה עליו השלום, מרן היה פה, ישב פה פעם אחת בהזכרה, ואמר, אני מעיד עליו, אפילו כוס מים לא שתה בבית של מישהו אחר. ככה היה נזהר לא ליהנות מאחרים. וכל מאכלו היה טהור, היה נזהר בהפרשת תרומות ומעשרות, בקשר וחלק. כל ימיו שהיה פה בארץ לא טעם בשר, לא אכל בשר. והיה נזהר, ואפילו שבבבל הוא היה שוחט בעצמו, שחט כמה פעמים, שחטו כבשים ואכלו. והיה נזהר מגזל כהוא זה. כמה היה נזהר, פלא פלאים. קדושת בית הכנסת אצלו זה היה דבר שלא יתואר. היה יושב לתת שיעור בליל שישי, משמונה וחצי בלילה עד שתיים, רצוף, ולא שותה אפילו תה. ולמה לא שותה? פעם אמר לי, א', בגלל קדושת בית הכנסת, אבל ב', יותר מזה אמר לי, הסיבה שאם הוא יקום צריך שירותים, אם ישתה אז צריך ללכת לשירותים, ילך לשירותים, יקומו לכבודו, אז הוא לא רוצה לגרום תורח ציבור. תראה כמה היה, איזה מחשבות, איזה תוכניות. אז היה מחכה שיש איזו הפסקה באמצע ואנשים קמו, היה הולך בורח, הולך לשירותים וחוזר במהרה. אז כך היה, איזה דברים מפליאים. פסח, מה זה היה פסח אצלו, הפלא ופלא. היה זורע חיטים והוא קוצר אותם, ואמא הייתה טוחנת אותם ברחיים של יד. לא היה אוכל כהוא זה שום דבר מבחוץ. זיתים, היה קונה בעונת הזיתים בחשבן כסלב, מביא זיתים הביתה ותוכל קודשים אותם, עושה שמן זית לפסח, שלא יהיה שמן מבחוץ, שום דבר מתועס לא משתמשים. פעם עשתה אמא, עשתה בקבוק שמן, לא ישכח, 3 שנים הבקבוק הזה נשאר לנו בפסח מדי שנה בשנה. 3 שנים היה בזה ברכה. אז כמה היה מוסר נפשו אי אפשר לתאר. היה נוסע לקברי צדיקים, לוקח את כל האנשים, כל האנשים העובדים, אלה שלומדים תורה, אומר לא, אלה זה ביטול תורה, אתם תשבו ללמוד תורה. אנשים שעובדים לוקח אותם למעלה משבוע, אפילו לפעמים שבועיים, או שבוע או שבועיים, כל שנה. והיה אומר לה, היה שם מעביר אותם, וואו, היה עושה מהם מלאכים. והיה לוקח איתו, מה היה לוקח איתו לאכול? כלום, הכל, לא קונה כלום בדרך. אז לוקח איתו קד מים, והיה לו שקית, אם הייתה עושה לו כאחים, זה היה האוכל שלו. וגבינה, היא הייתה עושה בבית, גבינה קשה, היה לוקח כיכר של גבינה, חותך אותו, כל יום פרוסה, כל ארוחה פרוסה. בוקר גבינה, ערב גבינה, צהריים לא אוכל. וככה היה כל שבוע שלם, היה יושב שם ולומד תורה ומלמד תורה, והיה איזה, היה בקבר רבי שמעון בר יוחאי, היה בא לשם בלילה, משבע בלילה, אני זוכר, היינו ילדים, לקח אותי פעם בדל החיים, היה, לא היה שם חשמל במירון, אז לקחנו נרות, כל אחד הביא איתו נר, ישבנו על הרצפה, לא היה ספסלים, על הרצפה פרסו סמיכות, ישבנו על הסמיכה ולמדנו כל הלילה משבע בלילה, שבע עד אחרי חצות עם נרות. נגמר הנר, אתה מבקש מהגבאי עוד נר אחר, נותן לך, ואתה קורא עם הנר. ומדי פעם מטפטף לך על הידיים, שורף לך את האצבעות, וזה אומר אין דבר, זה תיקון, זה כפרה. והיינו לומדים עד חצות, בחצות היה עושה תיקון חצות בדמעות שליש. ואחר כך הוא עומד ומתפלל ומדבר עם רבי שמעון כמו תלמיד שמדבר עם הרב שלו. והיה אומר לו, רבי שמעון, אנחנו לומדים את התורה שלך כל השנה, כל לילה. אז יש לנו רשות לדבר איתך כדבר בין אלווים. והיה צועק ואומר, איפה רבי עקיבא? איפה רבי מאיר? איפה רבי טרפון? איפה רבי יוסי הגלילי? איפה האבות הקדושים? לך תאיר אותם. עם ישראל בגלות, עם ישראל בצער. היה צועק. אחר כך היה הולך יום אחד, היה הולך לטבריה, קבר רבי חייא. היה עומד שם מהצהריים, זה היה מתוכנן הכל. מהצהריים, הקפות, סליחות, ואחר כך עומד שעה וחצי, מדבר עם רבי חייא ובניו. היה אומר, אתם כנגד אברהם, יצחק, יעקב, כך כתוב בגמרא. ושם קבור רב המנונה סבא, זה נשמת משה רבנו, ורב הונה רש גלותה, זה כנגד דוד המלך, אז כולם שמה, מרכבה שלמה, והיה צועק, אני זוכר שירדתי פעם לקבר הרמב״ם, מקבר הרמב״ם שמעתי אותו, איך הוא צועק משם, עד שהיה נהיה צרות, ואמא הייתה יודעת שהוא חוזר, הוא חוזר בלי קול, לא יכול לדבר, לא שומעים אותו, אז הייתה עושה לו חומוס, שמה במים, זה חומוס של פעם, חומוס אמיתי, המים שזה נותן לשתות, אחרי יום, יומיים, שלושה, היה מתרפא, חוזר ל... לא היה מפסיק עד שהיה מרגיש שהוא צרוד, לא נשמע הקול שלו בכלל. והיה עושה רעש עצום, איזה דברים. פעם היינו בקבר רבי עקיבא, יחד. ואז פתאום באמצע הסליחות שהיינו עושים, פתאום מטוסים, מיראז'ים, היה אז מיראז', נכנסו לתוך שטח סוריה, מעל הגולן. אז זה היה לפני שתתארים. ואז הוא לא הרשה לנו להסתכל. אמר, פנינו מהר, ואל תדברו שום מילה. ואל תגידו בגללנו או לא בגללנו. ואז היה שחיל האוויר הפיל 6 מיגים סורים. וזה לא היה סורים, אלא היה רוסים. שמעו אותם בקשר מדברים ברוסית. 6 טייסים רוסים קבורים עד עכשיו בכנרת. איך תמצא אותם שם, הדגים אכלו אותם. בקיצור, ואיזה תפילות, ואיזה זעקות. ירדנו משם, תום באו המוניות של טבריה, הטבריאנים. איזה סיסו ושמחו, אתם הירושלמים, באתם לפה בזכותכם. 6 מיגים נפלו, היו שמחים. ראו איך המיגים נפלו לתוך הים. אז היה התפילות שלא היו עושות רושם, הפלא ופלא, מה היה עושה ברבי עקיבא, איזה רעש. ואחר כך היה מפלל סידור הכוונות, איזה, בחודש אלול, מראש חודש לא היה אפשר לדבר איתו מילה, רק ללמוד איתו תורה. היה יושב מכין את כל הכוונות של ימים של ראש השנה, של התקיעות, תקיעות דמי יושב, תקיעות דמי עומד, מה קורה ביום ראשון, מה קורה ביום שני, מה קורה כל 10 ימי תשובה. כל הכוונות של תפילות יום הכיפורים, הכל היה מסודר בעל פה, אחר כך מגיע ראש השנה, איזה שמחה, ליל הסדר, זה היה פלא ופלא, זה היה גן עדן, אתה לא היית בעולם הזה בכלל. ליל הסדר זה איזה שמחה, איזה, מה זה כוס ראשונה, איזה כוונות, כוס שנייה, אחרי זה הגדה של פסח, באיזה שירה וזמרה, אחרי זה אכילת המצה, הרי הוא היה תורח באותו יום לאפות את המצות, הוא היה צם כי הוא היה בחור, לא היה מסכים לעשות שום סעודה, צם כל היום ועובד, עומד על המשמר והוא חלש, חלשלוש. פעם לקחתי אותו שחלה, לקחתי אותו לפני 9 באב אצל הרופא שידבר איתו שיאכל, אז הרופא הזהיר אותו, אמר לו אתה תאכל בתשעה באב, אמר כן בסדר אני אוכל. בקיצור, ביום 9 באב לא רצה לטעום כלום, והיה חולה ממש, היה בסכנה. אמרתי לו, חכם בן ציון אמר לי שאגיד לך שהוא אוכל והוא מבקש ממך לאכול. אמר, הוא צריך לאכול, אני לא צריך לאכול. אמרתי לו, אבל הוא יותר חולה ממנו. אומר, לא, לא יקרה לי כלום. ולא הסכים, צם עד הלילה. מחרת לקחתי אותו לרופא, הרופא בודק אותו, אומר הוא בריא, הלב שלו בסדר, הריאות בסדר, הכליות בסדר. אמרתי לו, אז, אבל הוא צם, אומר לי, לא, אתה לא יודע, הוא אכל מתי שלא ראית. אהבל, דוקטור מאיו היה. איזה טיפש. אמר לי, הוא אכל כשאתה לא ראית. לא יכול להיות. אומר, הוא יותר בריא מערב תשעה באב. אז זה פלא פלאים, לא יאומן כי יסופר. היה פרופסור אליקים, המנהל המחלקה הפנימית ב' בעין כרם. הוא היה הרופא שלו. אמר לי, אם אני אחיה 200 שנה, אני לא ארפא מחלה אחת שלו. מה הוא סובל? הוא אומר, זה אתה רואה אותו, הוא חי, זה 10% רק הלב שלו עובד. אני לא יודע מה הוא עומד. שואל אותו, איך אתה מרגיש? הוא אומר, אני מרגיש מצוין. הוא אומר, הלוואי כל הקליינטים שלי יגידו ככה. אף פעם לא מתלונן, כל הזמן שמח. ומה היה? כל הזמן עבודת השם. פעם אחת קופת הצדקה, היה לו קופת צדקה שלו פרטית. אז נעלם שם הכסף, לא יודע מה היה, טעות או מה. צם יום שלם ועשה פדיון ושילם עוד חומש על הכסף שתאר לך, היום האדם יש לו כסף של צדקה. אומר, מותרים לך, מותרים לך. הוא התענה יום שלם, ישב בתענית על זה. כמה תעניות היה מתענה, כמה כוונות היה מכוון. אמר לי חכם בן ציון עליו השלום, האם יש תיקון בעולם שהוא לא עשה? הכל עשה. איזה מסירות נפש, איזה אהבת השם, איזה דבקות בקדוש ברוך הוא. מה עשה לפני מלחמת ששת הימים? מלחמת יום הכיפורים זה היה נורא, והיום אסון נורא. רק פרצה המלחמה, אז בבית הכנסת היינו מתפלים אצלו בבית, שם המניין. היה בוכה כל הזמן, מהחצות היום. הייתי מנחם אותו, אומר לו, אבא, יהיה זה עוד מעט, זה ייגמר תוך שעתיים. והוא בוכה, 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 ופרצות. עכשיו היה רק בקושי עומד עמידה, סליחות אפילו לא אמר, מרוב שהיה בוכה. כל הזמן בוכה. ואחרי זה, איזה צער היה, אחר כך נודע מה שהיה תוצאות של של מלחמת יום הכיפורים, וכמה היה, זה נורא והיום, כמה עבד בשביל עם ישראל, וכולו היה קודש בשביל אחרים. שנה האחרונה שלו, תפשין למדה, לקחתי אותו לקבר רחל, נכנס לשם, כל הזמן בכה. ואני הייתה לי הרגשה שזה פעם האחרונה, הוא נפרד ממנה, כאילו. והיה, רצינו לקרוא איזה פרק תהילים, איזה משהו, הבאתי איתו את הספר שלו וכל, לא קרה כלום, עמד ליד הקבר והיה בוכה. אמרתי, אני יוציא אותו החוצה בחצר, שם יש ספסל אבן, ישבנו, בוכה, 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 חצי שעה, בסוף התעייפתי, לקחתי אותו, החזרנו אותו הביתה. והיה בוכה, בכה בליסוף, זה היה ביוד א' חשבן, והוא אחרי זה ביוד זין תבט הלך לעולמו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, תזכו לחיים טובים ומאושרים. נדליק נר לעילוי נשמתו, בכבוד, נר.
360.
360. כמה? 400. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי.